ובכן, חדשות הסוד הישראלי שהרבה זמן לא היו, אז יש לי כמה חדשות מעניינות. קודם כל, חדשה מעניינת אחת מהוצאת הספרים של הסוד הישראלי, מעמק חברון. אחד מחברי ההוצאה, רגע, קודם כל שלום לכולם, מקווה שאתם מרגישים טוב, שיהיו בשורות טובות. אנחנו נמצאים בלימוד נוסף של הספר הסוד הישראלי וחדשות הסוד הישראלי. אז קודם כל, מי שמעוניין לרכוש את הספר בהנחה, יש קוד קופון מיוחד של כל מי שלומד פה, וכל מי שמעוניין ללמוד, ללמד את הספר, לרכוש אותו, מוזמן לפנות אליי ואני אתן לו בשמחה את הקוד. האמת, נראה לי שהקוד הוא, נגיד אותו פשוט, למה ללכת סחור סחור? עכשיו רק אני אמצא את זה שנייה, אני אגיד לכם מה הקוד, ואז כל מי שמתעניין נגיד לקנות את הספר, אז תגידו לו פשוט שהקוד הוא ככה, והוא יקבל את זה בהנחה, בחנייה. חנייה זה בגלל שניסיתי למצוא חנייה. בואו נראה איפה זה. או, הנה, מצאתי. אז ככה. תלמידים מהמכון, לאו דווקא, גם אחרים שלומדים את הספר ומתעניינים ברכישת הספר, יקבלו ממני הנחה מיוחדת על הספר מתוך הכרה על חשיבות הלימוד של הספר בצורה כל כך משמעותית, מונגשת ועמוקה. הסוד 20. בסדר, קוד קופון מיוחד ללומדים, הסוד, כותבים הסוד, צמוד 20. הקוד נותן הנחה משמעותית על רכישת הספר דרך האתר. מה? האתר של מעמק חברון. אז בא לכם לפנק את החברים שלכם. בלק פריידי. כל אחד ומה שהוא אוהב. אז הסוד 20, ותראו ברכה בעזרת השם. אין לי אחוזים. אני חוזר על זה, אין לי אחוזים. למרות שיכולתי להרוויח הרבה. אז אין לי אחוזים ותיהנו. זהו, אז כל הכבוד להוצאת מעמק חברון, שלא רק הוציאה את הספר, אלא גם מתייחסת בצורה מאוד יפה לכל הלומדים. זהו. עכשיו סיפור, תשמעו, סיפור מטורף שהיה לי אתמול. שני סיפורים, חדשות הסוד הישראלי של השבוע. ברוך אתה, באמת זה היה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. זה באמת היה שני סיפורים. ככה, קודם כל, היה לי סיפור אחד, אני אעשה אותו במהירות, זה סיפור שהוא דורש משהו ארוך יותר, אבל אני אעשה אותו הפעם בקצרה. אם מישהו היה מתקשר אליכם ואומר לכם, תשמע, אני כל הזמן, אני נכנס לשיעורים שלך ואני נרדם, כל פעם אני נרדם. איך הייתם מתייחסים לזה? לא כל כך, זה מביך קצת, נכון? אז אני מספר לכם את זה, ואני דווקא אומר, זה לא סיפור מביך. יש מישהי שפנתה אליי, מישהי לא דתית. והיא תושבת היישוב יחיני. אתם מכירים איפה זה יחיני? זה ליד סדרות. והם היו כמובן במעגל הראשון של הנפגעים בשמחת תורה, תפשין פי דלת, והיא התקשרה אליי אתמול, לא משנה, זו הייתה שיחה מאוד ארוכה ומאוד משמעותית על הרבה דברים, שעוד אני מקווה שנספר עליהם. והיא אמרה לי, תשמע, אני חוויתי בעקבות כל מה שהיה בשמחת תורה נדודי שינה. לא יכולתי להירדם. ממש, ממש כאילו לילות ללא שינה. ותקופה מאוד 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 ארוכה. ואז היא אמרה, מאז שנחשפתי לשיעורים של הסוד הישראלי, אני פשוט שומעת ונרדמת. איזה בשורה נפלאה. היא אמרה שזה מרגיע אותה ונרדמת עם זה. פשוט שומעת כמה, קצת זמן ונרדמת. זהו, אז קודם כל שירות לקוחות, כל מי שקשה לו להירדם, ישמע וירדם. זה דבר אחד, דבר מעניין מאוד. זה, טוב, אז זה באמת הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, עם אישה שהיא מצד אחד לא דתית ומאוד מאוד מחוברת. השיחה שלנו נסבה על נושא הנבואה. היא מאוד מחוברת לנושא הנבואה, שאנחנו נלמד אותו גם היום, גם היום זה. כל החלק שאנחנו לומדים עכשיו בספר הוא חלק שעוסק בנבואה. באמת אמרה לי דברים מדהימים, דברים מדהימים. כנראה יש לה גם איזה כוחות רוחניים מסוימים. נשמור את זה להמשך. עוד בשורה מאוד מעניינת, חדשות מאוד מעניינות של הסוד הישראלי. גם אירוע מיסטי מסוים שהיה. חלמתי השבוע חלום, מעניין מאוד. ובחלום אני רואה חבר שלי שלא ראיתי אותו זמן, זה עידן ועידנים. חבר יקר שידיו רב לו, רב פעלים, הוא מנכ"ל של חברה שעושה הרבה דברים טובים בעם ישראל וכולי. אני רואה שהוא מגיע עם ערימה של ספרים. לא הסוד הישראלי, אל תדאגו, זה לא עד כדי כך. הוא מגיע עם ערימה של ספרים, כתוב על הספרים ליבי ער. ואני רואה שהוא בא, והוא מרצה במקום. עכשיו, הבן אדם, באמת אני מכיר אותו, הוא איש מאוד מאוד מוכשר, אבל לא בן אדם של דיבורים. בן אדם של ביצוע, לא כל כך... הוא ככה בא ומרצה ומדבר. טוב, בבוקר למחרת אני קם ואומר, חלום מעניין, אנחנו נספר לו על החלום. שלחתי לו הודעה או הקלטה, אני לא זוכר. הוא בחור שחזר בתשובה בגיל מאוחר, הגיע מחוץ לארץ, סיפור חיים מאוד מאוד מעניין. אמרתי לו, ככה וככה היה. אז הוא אמר, וואו, תשמע, איזה מדהים שאתה מספר לי את זה. אני בשלושה ימים האחרונים מרגיש שיש לי איזה נקודה של שליחות שאני צריך לעשות, שליחות מאוד מאוד גדולה לעם ישראל, ומאוד מאוד התלבטתי לגביה, ועשיתי הרבה בירורים עם עצמי וזה וזה וזה. הוא אמר, תדע לך, עכשיו, אחרי שאמרת לי את זה, כנראה הוא אמר, מכוונים אותי לדבר הזה. מה השליחות שהוא רוצה? הוא רוצה לפעול להעלות יהודים לארץ. יש לו הרבה הרבה יכולות, כנראה פנו אליו גם מגופים שקשורים להעלת יהודים, הוא אומר, אני רוצה לעזור ליהודים דתיים דווקא, שקשורים מאוד מאוד למסורת היהודית, לעלות לארץ. ומאוד התלבטתי, אמר, זה כאב ראש גדול, זה עניין גדול מאוד מאוד מאוד, לא ידעתי אם לעשות את זה או לא. והוא אמר לי, שיתפנו פעולה ביחד לגבי כל מיני פרויקטים מאוד מעניינים, והוא אמר לי, אם אתה רוצה להיות שותף איתי בעניין הזה של גם כתיבת התוכנית וכל מיני דברים כאלה. ואמרתי לו, תשמע, אני המלצתי לו לפני כמה חודשים לקנות את הספר הסוד הישראלי, בגלל שהספר הזה עוסק בין השאר בנושא של העלייה לארץ, השיבה של עם ישראל לארץ. ועל זה הספר. אמרתי לו, זה העניין. אז הוא אמר, וואלה, באמת, אני לא, עדיין לא נגעתי ככה כמו שצריך בספר, לא היה לי פנאי לזה. הוא אמר, עכשיו אתה אומר לי, אני אנסה, אמרתי לו קודם כל, תשמע, אתה צריך לקחת את הספר הזה, ולבנות סביבו סדנאות לאנשים, וככה לעשות הסברה לעלייה לארץ. ככה אתה תגרום לאנשים, לאט לאט, אתה פשוט יהיה לך, יש לך פה חומר מרוכז, שאתה יכול לקחת חלקים ממנו, ולהעלות אנשים לארץ, לגרום לאנשים להבין שזה המשימה, וזה מה שצריך וזהו. הוא אמר, טוב, טוב שאתה אומר לי את זה, אני אעשה את זה עכשיו, אני ככה אשב על הספר ואני אנסה לנסח ממנו מה... הוא באמת יכול, כאילו הוא באמת בן אדם בעל יכולות, הוא ניהל גופים מאוד מאוד גדולים, לא מדובר על איזה בן אדם שכזה מחפש את עצמו. הוא עובד בהרבה עבודות והוא... קודם כל נאחל לו מכאן בהצלחה. אין ספק שהצלחתו זה הצלחת עם ישראל, אין מה להגיד. אחרי מה שהיה בניו יורק השבוע, הקהילה הגדולה ביותר בעולם אחרי מדינת ישראל זה... בניו יורק, והם נמצאים בסכנה, אין דרך אחרת להגיד את זה, זה... מה? מה? לא חושב? לא חושב? לא, כאילו ממדני לא... לא, טוב. יכול להיות, זה יכול להיות. זה יכול להיות, אבל תשמע, בסוף הקדוש ברוך הוא. תשמע, הוא היה תושב. לאנשים בבית שלא שומעים, כי הם מתלוננים עליי אחר כך, הם אומרים, למה נתן להם לדבר? אנחנו לא יודעים על מה הם מדברים. אז נאמר פה, יש פה קולות שטוענים שבניו יורק, זאת אומרת, טראמפ, גם אם המצב יהיה חמור, הוא יעצור, ויש שאומרים, לא, המצב עכשיו מאוד מאוד חמור, ויש אנטישמיות גואה. בסדר, אני אומר, תראה, מעל טראמפ, יש אומרים, גם הקדוש ברוך הוא נמצא, יש אומרים. לא, יש מחלוקת אחרונים, אבל יש שאומרים, ולא, ובסוף הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודים יהיו פה בארץ. אז הוא יעשה את כל הדברים, כל הסיבובים בסוף, פשוט שיהודים יהיו פה.
זאת הנקודה, אני חושב יותר ממישהו אנטישמי ולא מצליח אנטישמי.
נכון. הבעיה היא שיהודים לא מודאגים מאנשים שלא אומרים שהם אנטישמים. כלומר, יהודים הם... כן, כן. אבל יש שם גם קהילה יהודית דתית גדולה. הכי גדולה, אני חושב. נטורי קרתא, הם הכי גדולים שם? מה אתה אומר? אתה אומר, אם הם יעלו, הם יחזרו.
אני לא יודע אם נחשבים על הקהילה דתית, אבל לא יודע אם זה יעלו.
מה?
זה קהילה דתית, אבל לא יודע אם זה יעלו. זה. הקהילה הידית בברובלין שמקדה עבור המדעני, מאוד דומה לקהילה הציונית בארץ.
אהה, אהה. וואו. לא, אבל לא ידעתי שהם כל כך גדולים שם, נטורי קרתא.
הם דווקא היו יותר נגד מייק בלומברג. אז הם נותרים לו את הפינה, אבל הם דווקא אומרים שלהפך, הוא אומר שהוא יאפשר להם לקיים דת, ולא אכפת להם ישראל, הם תומכים בו. והם הצביעו לו בהמוניהם. והם הצביעו לו בהמוניהם.
זהו, עכשיו תראו, אז רגע, רק חלק אחד בחלום לא נפטר, למה לי ביער? ואז נזכרתי, שיש תיקוני זוהר. תיקוני זוהר שאומרים בפתח אליהו, אני חושב זה, נדמה לי שזה מופיע שם. אני ישנה וליבי ער, על מה זה נאמר שם בתיקוני זוהר? אני ישנה בגלות, וליבי ער של הצדיקים שמעוררים, התפקיד שלהם לעורר את היהודים, לעלות לארץ. ואז אמרתי לו את זה, והוא אמר, טוב, אוקיי, זהו. זאת השליחות, זאת המשימה, אין מה לעשות. לא, אנחנו ככה קשורים, אז זה הפתיע אותי קצת שחלמתי, בגלל שבאמת לא דיברנו הרבה זמן. אז ברוך השם, הלוואי שיצליח, באמת, זה משימה אדירה, משימה אדירה. זה גם שליחות גדולה שלנו לקלוט היהודים, וגם משימה גדולה עכשיו, תשמעו, באירופה המצב לא טוב. אבל מה שיפה זה שאנחנו שלומדים את הספר הקדוש הזה, אז אנחנו, יש לנו בהירות בהבנה של למה התהליכים האלה קורים, זאת אומרת, למה הצירים, למה צירי הלחץ האלה קורים? כי משהו צריך לי, הנשמה של ישראל צריכה להיוולד, צריכה לצאת. וכמה אפשר כבר לתת לה להיחנק עוד ועוד ועוד ועוד? אז זהו, עכשיו גם, זהו, סוגרים את החשבון גם עם המערכת המשפטית, זהו. הקדוש ברוך הוא הוריד את הכפפות, הוא אומר די, מספיק. אתם בגלות הייתם מספיק, בגלות הייתם מספיק עם כל הדברים, מספיק, חלס. אז זהו. אז מצפות לנו בשורות טובות בעזרת השם, שתהיה לידה הקלה כמה שאפשר, גם ככה איסורים כבר היו, שבאמת שנשמת ישראל תיוולד לחיים טובים ונעימים, ברחמים רבים. העולם ירוויח מזה, באמת, העולם ירוויח מזה. מה, אני לא צריך לשכנע את הקדוש ברוך הוא, יודע, אבל העולם ירוויח מזה, אז קדימה. טוב, אז ככה, אנחנו בזמן שלנו, הקצר שנותר לנו, למי שיש את הספר, הגענו לעמוד 97, אז יש לנו, הפעם צריך לקיים את מה שהבטחתי. אני אמרתי שאנחנו נדבר על אברהם אבינו, והחלק של אברהם הוא חלק משמעותי וגדול, ואנחנו לא נפספס הפעם לדבר על זה, בגלל שזה הפרשיות של אברהם אבינו, אחרי זה יתחיל יצחק וזהו, נגמר. אי אפשר להמשיך ככה. אז אנחנו ננצל את ההזדמנות ונתחיל לפחות לדבר על אברהם אבינו. יש פה דברים מאוד מאוד חזקים. והמחבר עצמו נקרא אברהם, כגר, בנו של אברהם אבינו. אז הוא נקרא אברהם גם. וצריך לחזק את הנקודה הזאת. אז חזרה קצרה על נקודה אחת שדיברנו עליה בפעם הקודמת. החידוש הגדול של אמונת ישראל, שהיא שונה ממה שנקרא דוגמה. דוגמה זה עקרונות אמונה. זה שאמונת ישראל מגיעה בהיסטוריה, מופיעה בהיסטוריה. למה זה שונה? כי הנקודה היא לא מה שאתה יודע בשכל. כלומר, אתה צריך לצאת מהעולם הזה, לחשוב איזו מחשבה מופשטת, וככה אתה מאמין באלוהים. לא. אתה נפגש איתו, אתה רואה אותו, אתה פוגש אותו במציאות. והמפגש עם הקדוש ברוך הוא חווייתי. יש פה חוויה, יש פה חוויית חיים ולא הפשטה שכלית. זו הנקודה שהוא דיבר עליה. והנקודה הזו קשורה לנבואה. שהדיבור האלוהי הוא לא דיבור, אתה מדבר לעצמך. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, הוא נפגש איתך. אתה רואה את המפגש. וזה חוויה, חוויית חיים. שכמובן זה קשור מאוד לנקודה שאחר כך אברהם לבני יזכיר בעצמו, בספר כל הנבואה של הרב הנזיר, הוא מצטט מכל הנבואה, הוא מזכיר אותו בהערה. ספר כל הנבואה הוא ספר שיש לו, בעצם הרב הנזיר, היה לו איזה רעיון, תזה, תזה רעיונית מאוד מאוד מעניינת, והוא פרס אותה בפריסה היסטורית מאוד רחבה, והסביר איך יש איזה עיקרון יסוד שכל ההגות היהודית, כל מחשבת האמונה היהודית לדורותיה, יש איזה גרעין שמכנה משותף של כולם. כולם, יש איזה, כל הספרים, כל הרעיונות, כל השיטות, חז"ל, ראשונים, אחרונים, סוד, קבלה, פילוסופים דתיים, לכולם יש איזה עיקרון אחד. והעיקרון הזה הוא קורא לו ההיגיון העברי השמעי. מה זה היגיון עברי שמעי? זה תפיסת מציאות שרואה את המציאות ומבינה מיד שצריך להתבונן פנימה ולראות את האנלוגיה. זאת אומרת, אתה משווה את זה לאיזה עולם פנימי יותר. לכן כל השפה היהודית של התורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, היא שפה המשלית. מלא משלים, מלא סיפורים, מלא... למה? כי מה הסיפור עושה? אתה קורא את הסיפור, אבל מבין תוך כדי הסיפור שזה, הסיפור הוא לא הסיפור. אתה צריך להבין את העומק שמאחורי הסיפור. לזה הוא קורא היגיון עברי שמעי. אתה קורא משהו, ואתה מבין שאתה צריך לעשות הפשטה. אתה מקשיב לקול שנמצא מעבר למה שאתה רואה. בסדר? לכן הוא קורא לזה קול הנבואה. הנבואה היא לא... בעצם מה הנביא רואה? הנביא רואה סיר נפוח, הוא רואה מקל שקד. הוא רואה לא משנה, כל דבר שהוא רואה, החיזיון של הנבואה. הנביא מבין שמה שהוא רואה זה לא הסיפור. הוא צריך להבין מה הכוונה של מה שהוא רואה. בסדר? ויש מדרגות בנביאים. ככל שהנביא במדרגה יותר גבוהה, הוא יותר בבהירות מבין מה אמרו לו. ככל שבמדרגה יותר נמוכה, אז הוא לא מבין כל כך מה אמרו לו. יש בחוסר בהירות שם. אבל זה לא משנה. אתם שואלים למה המדרש מדבר בשפה מדרשית כזו ולא אומר לנו את הרעיונות בצורה מופשטת? כי זאת הצורה של החשיבה העברית. חשיבה עברית היא חשיבה של משל. יש לזה הרבה מאוד יתרונות. קיצור, בסיפור. הנקודה זה הסיפור. בסוף מספרים לך סיפור. למה אתה לא אומר לי את העקרונות בצורה של קודים כזה? תגיד לי, תעשה ככה וככה וככה וככה. למה? כי הרעיונות האלוהיים מופיעים בצורה המשלית. אנחנו עוד נחזור לנקודה הזאת. למה זה קשור למה שאמרנו? בגלל שהצורה המשלית היא צורה הרבה יותר חיה וחווייתית. כי כשמישהו אומר לך רעיון מופשט, זה נשאר למעלה. כשאתה פוגש את הרעיון בצורה בלתי אמצעית של סיפור, חוויה, זה נוגע בך פנימה. והנגיעה פנימה מחייבת אותך להיכנס עוד יותר פנימה. היא גם מחייבת אותך להעמיק את המבט. זאת אומרת, אתה נפגש עם משהו, במילים אחרות, איך הרב צבי יהודה קורא לזה בשיחות כל הזמן? אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו. שתיים זו שמעתי. זה פסוק מתהילים. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שתמיד המפגש שלנו עם המציאות הוא כפול. לכן הוא גם אומר שהפרשיות, יש זוגיות בפרשיות. יש פרשה אחת ויש את הפרשה השנייה שבעצם מרחיבה את הנקודה של הפרשה הראשונה. יש לך לך ואז וירה. אברהם אבינו לפגוש אותו ואז זה יותר מתפשט. מה הנקודה של הפגישה הזוגית? אתה פוגש את הדבר ואתה מבין את המשמעות שלו. תמיד הפגישה היא זוגית. יש גוף ויש נשמה. יש את העולם הזה ויש את העולם הבא. ותשימו לב להבדל בין החשיבה העברית לחשיבה גויית בהקשר הזה. החשיבה הגויית היא חשיבה של בשביל לתפוס את הרוחני צריך לברוח מהעולם הזה. חשיבה העברית, אתה מסתכל על העולם הזה ומתבונן בעומק של העולם הזה. זאת אומרת, לא לברוח מהעולם הזה, אלא להעמיק את נקודת המבט של העולם הזה. אתה מבין שהנבואה היא לא הנקודה העיקרית מה שנאמר, אלא מה המשמעות של מה שנאמר. והתפיסה של התפיסה, נקרא לזה, של הדתות, היא שהעולם הזה הוא סוג של שקר מוחלט שצריך לברוח ממנו. כי האמת לא נמצאת פה. האמת נמצאת בעולמות אחרים. לכן יש איזה סוג של חוסר, זה לא מסתדר. העולם הזה לא מסתדר. לא מסתדר להם העולם הזה, זה מסתבך להם העולם הזה. בסדר? זה... אני לא מה... בסדר, טוב. אז... עמוד 97 למטה, הנבואה ומעמד הר סיני. אני חושב שאפילו, לא, אני חושב סיימנו, 98, המהפך המוסרי של אברהם, סליחה. זה מרגיע אותי שאנחנו מתחילים. אם אברהם עולה בפתאומיות בהיסטוריה, עולה בפתאומיות בהיסטוריה לא רק ייעוד מוסרי חדש, זאת אומרת, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט, דרך השם לעשות צדקה ומשפט, לא רק זה, כי אם גם ממד נסתר שהיה עד כה חנוק בקרב האדם. המימד הנבואי. כלומר, אברהם אבינו לא מחדש את הנבואה בעולם, הוא מחזיר את הנבואה לעולם. היה משהו שהיה חנוק שם הרבה מאוד זמן, ועכשיו זה נפתח. למה? כי הנבואה קשורה באופן ישיר לגילוי המוסרי. למי מדבר אלוהים? למישהו במדרגה שראוי שאלוהים ידבר אליו. בסדר? לכן הנבואה העברית היא לא פגנית. מה זה נבואה גויית? נבואה גויית זה כמו אסטרולוגיה. אסטרולוגיה זה אומר שאתה יודע שיש חוקיות מסוימת, והחוקיות הזאת, האסטרולוג רואה מה הולך להיות. זה לא הולך להשתנות. אי אפשר לשנות. זה מכתוב. זה מה שהולך לקרות. האסטרולוג רואה מה הולך לקרות. הנביא לא אומר לך מה הולך לקרות. הוא מזהיר אותך שאם אתה לא תשנה את ההתנהגות, עלול לקרות ככה וככה. זאת אומרת, יש פה אלמנט מוסרי. המוסריות משנה את ההתנהגות. המוסריות משנה את ההיסטוריה. כלומר, אלוהים לא מדבר איתך ואומר לך, תגיד להם זה מה שהולך להיות. לא. תגיד להם כדי שישנו את ההתנהגות שלהם. בדיוק. ואם זה טוב, הרמב״ם אומר, זה לא הולך להשתנות. למה? כי הטוב זה התכלית. הבורא רוצה להיטיב. אבל הרע לא חייב להיות. ובאסטרולוגיה זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, האסטרולוגיה היא מערכת מכנית. זה קבוע, ככה זה. האסטרולוג, מה הוא יכול לעשות? הוא רואה את מה שיש. אז מה עושה הפגן? זאת אומרת, אדם שהוא עובד אלילים, הוא מנסה לרצות את הכוחות העליונים כדי שגורלו יהיה טוב. זה לא הטבה מוסרית. הוא מנסה בעצם לשחד אותם כדי שלא יפגעו בו, או שייטיבו איתו. מה? מה זאת אומרת? קורבן אדם, או לתת להם מהאוכל שיש לו, לא משנה, מהדברים שיש לו. כאילו, הוא בעצם עושה כביכול טובה לכוחות הגדולים שקיימים בעולם, ועל ידי זה הם ירחמו עליו. אדם יכול לתפוס כמובן ככה חס וחלילה גם את עבודת אלוהים, אבל הנקודה בסוף של עבודת אלוהים, מה העבודה שלה? הנקודה זה לתת, אבל על ידי הנתינה האדם בעצם מתרומם מבחינה ערכית, מוסרית. זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא רוצה שעבודת השם תהיה בדיאלוג? תגיד לנו לעשות טוב, למה אתה רוצה שאנחנו ניתן? כי על ידי הנתינה האדם מפתח מימד מוסרי. לדוגמה, גם, כן. בסדר? אז זה הממד הנבואי. רק הערתי פה הערה, למה נבואה קשורה למוסר? למה אברהם אבינו שהוא בעצם הדמות המוסרית הראשונה שפותחת את העבריות, נקרא לה, אז הוא גם הנביא הראשון. הוא פותח את הצינור של הנבואה. הפעם הראשונה שהנבואה מופיעה בתורה, זה עם אברהם, נכון? עם אבי מלך. מה? נביא הוא והתפלל עליך, נכון? שהקדוש ברוך הוא אומר לאבי מלך, הוא נביא, הוא התפלל עליך, ועל ידי זה אתה תתרפא. אז הפעם הראשונה שהנבואה מופיעה זה אצלו. נכון, יפה מאוד. יפה. אתם מכירים את זה? מניטו תמיד מזכיר את זה. הרב אשכנזי תמיד מזכיר את זה, שהשלה הקדוש אומר על נוח שהוא בנה תיבה. זה גם דוגמה לנביא, כוונה. נוח קיבל מסר אלוהי. אז הוא שמע שצריך לבנות תיבה. אז השלה אומר, באמת הוא היה צריך לבנות הבית. זאת אומרת, באותיות אחרות, תיבה זה הבית. הוא אומר, הוא היה צריך לבנות בית מקדש, שכל בני האדם ילכו אליו, ואז יתקנו את מעשיהם. אבל הוא שמע תיבה, כלומר להסתגר כדי להגן על עצמו מפני מה שהם עושים. זה בדיוק העניין, זה התשובה. כלומר, אחת השאלות הגדולות שיש על סיפור התיבה, למה מעריכים כל כך בעניין הזה של המידות והכל? מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא אמר מסר לנוח, אבל לפי המדרגה המוסרית שלו הוא קולט את המסר. אז ברמתו של נוח, הכי הרבה שהיה אפשר לעשות, זה לבנות תיבה 120 שנה, שתגרום לאנשים לעשות תשובה, ואז אתה שואל את עצמך, מה זה הקטע הזה שיש קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית, מידות וזה? איפה הפעם היחידה שיש לנו בתורה מידות ככה בצורה מפורטת? משכן. אז הוא היה צריך לבנות משכן, הוא היה צריך לבנות הבית, הוא היה צריך לבנות מקדש. במקום זה הוא בנה תיבה. כלומר, כן, כן, זה מה ששלה אומר. השלה אומר, תיבה זה אותיות הבית. זאת אומרת, לנוח הייתה אופציה לייצר סוג של תיקון לאנושות, אבל הוא בחר, שוב, במדרגתו, זה היה מדרגה. אגב, הוא חשב כנראה למדרגתו שזה מה שיגרום לאנשים לעשות את התיקון. הוא אמר, אני אבנה תיבה, 120 שנה, כנראה הם יעשו תיקון. אז מה אנשים ראו? אה, בסדר, עוד אחד רוצה להסתגר, לבנות לעצמו איזה גטו, בסדר, יאללה. אבל אם הוא היה אומר להם, אולי, הוא אומר, בואו נקרא בשם השם, בואו נתקן את ה... אתם חשובים לי, אכפת לי מכם. אולי זה המשנה? מה? אולי. לא, נוח זה גם נקודה שהרב אשכנזי מדבר עליה. נוח זה ינחמנו. הוא היה אמור לנחם את האנושות. אז מה רואים בסוף שהוא לא התנחמה האנושות? מה זה אומר? זה אומר שהייתה פה אופציה שהוחמצה. הייתה אופציה היסטורית שהוחמצה. אגב, לכן זה נקודה מאוד חשובה. הקריאה של מניטו, של הרב אשכנזי, היא קריאה מאוד חשובה. למה? כי הוא בעצם קורא את התורה בקריאה שמאוד מדגישה את הממד המוסרי. כי אם הכל כבר ידוע מראש והכל הולך, אתה יודע מה הולך לקרות, אז אין לך מה לעשות. מה שהולך לקרות זה מבול. אוקיי, אחר כך הולך להיות אברהם, ואחר כך ישמידו את סדום. לא? הייתה אופציה אולי שיתקנו את דרכם. זה לא חייב להיות. זאת אומרת, הקריאה של מניטו כל הזמן, הוא אמר, תקראו לא מהסוף להתחלה, תקראו מההתחלה לסוף. תנסו לחשוב מה היו האופציות, מה היו החלופות. האם קין היה חייב לרצוח את הבל? האם הם לא יכלו לשתף פעולה? הזכרנו את זה כבר פעם, אני חושב כאן, הרב ליבני מזכיר את זה, בהיבט אחר, שיעקב ועשיו. הרבה פעמים שאלנו, מה הסיבה שהסיפור של יעקב ועשיו נראה כל כך רע? נכון? זה מוזר נורא, כל הסיפור הזה. הוא גונב לו, מה הסיפור? למה לא יכלו לעשות את זה שזה ייראה קצת יותר טוב? זה נראה כמו, הוא רומז לזה פה. אברהם ליבני רומז לזה, הוא אומר, לכתחילה מה שהיה אמור להיות, שיתוף פעולה בין שני האחים, בין יעקב ועשיו. עשיו יהיה אחראי על צד אחד, יעקב על צד אחר. ישתפו פעולה. זהו, ככה היה אמור להיות. מה קרה בסוף? בגלל שעשיו פסל את עצמו מבחינה מוסרית. אז יעקב היה צריך לקחת על עצמו גם את התפקיד של עשיו. אבל כשאתה נותן, אתה יודע, ג'וב לתת לבן אדם אחד לעשות תפקיד של שניים, זה נראה לו טוב. אז כל הסיפור שם בעצם עלה על סרטון, כל ההיסטוריה עלתה על סרטון. אין דבר כזה, גם הרב אשכנזי מזכיר, ישמעאל יכול לחזור בתשובה, אבל אין כזה דבר שעשיו חוזר בתשובה. למה? כי עשיו הוא ישראל מומר. כשעשיו חוזר בתשובה הוא נהיה יהודי. עשיו אמור להיות יהודי. הוא נולד, הם תאומים. אין ביניהם הבדל. זאת אומרת, כשעשיו חוזר בתשובה הוא מתגייר בדרך כלל. רוב גרים מאדום. אין גרים כל כך אצל ישמעאל. למה? כי אם הוא חוזר בתשובה, נהיה דתי כמו שצריך, הוא יכול לתקן את עצמו. אבל אדום לא יכול לחזור. כי אוטומטית, אם הוא מתבדל מישראל, הוא הופך להיות נוצרי. זאת אומרת, הוא מקטרג על ישראל. ולכן? נכון, למה? בגלל שבאופן טבעי יש לו בעצם בזהות שאני החלופה שלך. לא, זה לא קל לגייר את ה... אבל זה הסיפור שלו. אז בואו נתקדם עוד קצת. אברהם הוא האיש המסוגל לשמוע ולהקשיב לכל השם הפונה אליו והמטיל עליו שליחות. אין זה הקול הפנימי של המצפון, אותו חוש אלוהי החבוי בכל אדם, שניתן בקלות להוות אותו. כי אם הקול הנבדל, הכפוי, שאינו מותיר ספק מה מקורו. למה הוא אומר את הדברים האלה? הוא אומר פה שמאוד בקלות בסגנון ניו אייג'י של היום, אתה יכול לקחת את המושג נבואה ולהגיד, טוב, תשמע, זה קול פנימי שקורה לי, כמו שבסרט נסיך מצרים, נכון? שאלוהים מדבר לנסיך מצרים, אז זה הקול שלו, של עצמו. בסדר? זה כאילו הוא שומע את הקול של עצמו. זה לא. אומר, יש דבר כזה שנקרא הקול של הבן אדם בפנים, ויש דבר יותר גבוה שבן אדם מבין שיש פה כבר ציווי, יש פה צו של מישהו שפונה אליו. זה מדרגות, זה מדרגות בהשגה. זאת אומרת, יכול להיות דבר שנקרא רוח הקודש. רוח הקודש זה אומר שבן אדם מרגיש שיש לו דחיפה פנימית של כל פנימי שאומר לו משהו. יכול להיות שזה מה שהיה כשאברהם יצא מאור כסדים ללכת יחד עם המשפחה שלו לחרן. אבל הם נעצרו באמצע. ואז מחרן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, יכול להיות שבשלב הראשון בחיים שלך אתה מרגיש שיש איזה קול פנימי שקורה לך, בגלל אור כסדים, בגלל שנמרוד זורק אותך לכבשן האש, בגלל ממדני וכל מיני כאלה שדוחפים אותך מבחוץ. אבל אחר כך אתה צריך לשמוע איזה קול באמת שקורה לך, שאתה אומר, טוב, אוקיי, זה כבר לא איזה קול פנימי. זה כבר תביעה, זה כבר צו. זאת אומרת, הנקודה של המצווה היא נקודה מאוד מאוד חשובה. זה קצת הרבי מלובביץ' מדבר על זה בהקשר של פרשת לך לך. הוא אומר, למה לא כתוב לנו על אברהם אבינו שהוא צדיק? זה שאלה של הרמב"ן, והמהר"ל חוזר עליה בפרק י' בנצח ישראל. למה לא אומרים שאברהם צדיק לפני כן? כתוב רק פתאום. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. למה לא כתוב לנו שהוא היה צדיק? אז המהר"ל אומר שהבחירה היא כללית ולא פרטית. סליחה. בגלל שהבחירה היא כללית ולא פרטית. שקט. בגלל שהבחירה באברהם היא לא בחירה שבו פרטית, אלא זה בחירה של עם. ולכן, אם הוא היה מזכיר את הצדיקות הפרטית שלו, אז יכול להיות שאם הוא יפסיק להיות צדיק, אז כבר הבחירה תיפסק. הרבי מלובביץ' לוקח את זה למקום מאוד מעניין נוסף, מתאים מאוד לכיוון של חב"ד. הוא אומר שהנקודה שהתחדשה אצל עם ישראל זה המצווה. עם ישראל מחדש לעולם את המצווה, שיש ציווי, יש מצווה ויש מצווה. שזה לא רק מה שאתה בוחר לעשות, אלא שאתה נאמן לצו. והדבר הראשון שרוצים להגיד לנו על אברהם, שהוא לא עוד צדיק כמו שהיה פעם, שעושה מעשים טובים והוא מתנהג יפה, אלא שהוא מצווה ונאמן לצו. ולכן מה הדבר הראשון שאומרים על אברהם? שהוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. כן, כן, כן. סוג של נאמנות למשהו שגדול ממה שאני. זאת אומרת, כפה למר כגיגית. קבלה של צו עליון. הגדלות זה שבן אדם יוצא מה קונחייה שלו, יוצא ממה שאני. אני נאמן למשהו יותר גדול ממני. כמובן זה קשור למה שהמהר"ל אומר. כי המהר"ל אומר, אין פה בחירה פרטית. אז כשבן אדם עושה מצווה שמצווה עליו מבחוץ, הוא בעצם נאמן למשהו שגדול מהחיים שלו. מתי שאני עושה משהו שאני רוצה, אני בוחר בו, אז אני עושה משהו שטוב לי. מתי שאני נאמן לצו יותר גבוה, זה אומר שאני נאמן לערכים שהם עליונים ממה שאני מבין. ואז מתגלה בעצם שאתה מאמין. מה? מעניין, מעניין. לא זכרתי את זה, יפה. זאת אומרת, שמה, הניסיון הראשון?
לא, את
האחרון. עקדה. אבל, זה מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם זה מקשר בין הלך לך הראשון ללך לך האחרון. כי לך לך מופיע גם בעקדה וגם בהתחלה. בעצם, אז אנשים היו אומרים, טוב, לך לך בהתחלה, אולי הוא עשה את זה כמו שהוא יצא מאור כסדים, יכול להיות שהוא עשה את זה מרצונו. אתה אומר, לא. כמו שתלך לך של העקדה, הוא עשה כמשהו שהוא קשה, כמשהו שהוא לא טבעי לאדם, אז אותו דבר הוא עשה את כל הדברים, כסוג של לך לך, של צו. זה מעניין. יפה. רגע. כן, אני חושב שיש פה עוד מימד, על גבי מה שהרבי אומר, אני חושב שיש פה עוד מימד, מה מצווה הראשונה שאברהם עושה? לא, מה הציווי הראשון שהשם אומר לו? לאן? לארצך, זאת אומרת, זה אומר שמי צריך ארץ? אדם לא צריך ארץ, עם צריך ארץ. זאת אומרת, מה המצווה הראשונה שמבטאת את הממד הכללי של אברהם? ההליכה לארץ. זאת אומרת, היסוד שהמהר"ל מדבר עליו מופיע כבר בזה שאברהם הולך לארץ, כי זה חושף שהוא לא אדם פרטי, שהוא אדם שצריך ארץ. מי צריך ארץ? יפה. אז עכשיו,
לכן הוא מדגיש פה, אין זה הקול הפנימי של המצפון, אותו חוש אלוהי החבוי בכל אדם שניתן בקלות לעוות אותו, כי אם הקול הנבדל הכפוי שאינו מותיר ספק מה מקורו. השמיעה הנבואית גורמת למהפך מוסרי שלם באדם. הוא מגלה את מלוא שיעור קומתו כנברא בצלם אלוהים, וקראו להשיב תשובה לדיבור היוצר, כשותף בהגשמת התוכנית האלוהית. אתם רואים את ההסבר, זה הסבר מרתק, מה זה נבואה? בגלל זה תפילה, שזה מה שאברהם יכול לעשות על אבי מלך, זה נקרא נבואה. למה? בגלל שהנבואה היא דיבור אלוהי, אבל שהאדם מדבר אותו. זאת אומרת, אלוהים פונה אל האדם, והוא הופך להיות צינור, מדיום להעברת הדיבור האלוהי. זה כמו תפילה. זאת אומרת, תורה זה פנייה של הדיבור האלוהי לאדם, והתפילה היא דיבור של האדם כלפי אלוהים. אבל בעצם, מה זה תפילה? מה זה תפילה מקובלת? תפילה מקובלת זה תפילה שהיא זורמת באופן טבעי. היא מבטאת בזה שאתה בעצם לא מדבר את הדיבור שלך, אתה מדבר את הדיבור של אלוהים. זאת אומרת, מה זה תפילה? תפילה זה דיבור שלנו לאלוהים, להשם. אבל בעצם בעומק, זה דיבור של הצד האלוהי שלנו למקור האלוהי שלנו. אז כשהנביא מדבר, הוא לא מדבר דיבור שלו. הוא מדבר את הדיבור ש... אלוקים טבע בתוכו. השמיעה הנבואית גורמת למהפך מוסרי שלם באדם. מגלה את מלוא שיעור קומתו כנברא בצלם אלוהים, וקראו להשיב תשובה לדיבור היוצר כשותף בהגשמת התוכנית האלוהית. הוא עובר את הסף המרומם אותו למעמד מטאפיזי חדש, זאת אומרת מטאפיזי מעל הפיזי, ומבדילו משאר בני אדם, כשם שכישרון הדיבור הבדיל את האדם משאר בעלי חיים. כן, זה רומז פה למה שהרבנו יהודה הלוי אומר בכוזרי, שיש חמש מדרגות, יש, נכון? דומם צומח חי מדבר, ומעל זה מדרגת ישראל. אז מה החידוש של עם ישראל? מה החידוש? נבואה, בדיוק. נבואה זה אומר שבני אדם מדברים דיבור אנושי, וישראל מדברים דיבור אלוהי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מה זה לספר את תהילת השם? לדבר דיבור נבואי. מה הכוונה? לראות את המציאות לא בעין אנושית בלבד. לראות אותה דרך פריזמה אלוהית. זאת הנקודה, מה שהזכרנו שבוע שעבר, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. לכוון את העין שלנו לעין האלוהית, לדבר שהדיבור שלנו יהפוך להיות הדיבור האלוהי. אז עוד שורה אחת, שינוי צורה מהותי זה, ובהכרח התחלה של היסטוריה חדשה, החורזת את ההיסטוריה של בני האדם עד אחריתה. אברהם נאחז על ידי הדיבור האמיץ הזה, ונתלה בו כל ימי חייו. הוא שומע ומציית, ויוצא לדרך אל עלילה שאין דומה לה, שתימשך על ידי זרעו עד ההשלמה הסופית של ההיסטוריה. אנחנו בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה. תודה רבה לכם, שיהיה שבוע טוב, שבת שלום, בשורות טובות. תודה.